שלום לכולם, שומעים אותי?
כן.
כן, יופי. אז בואו נראה כמה אנחנו פה. הנה, רואים גם את... אורלי איתנו, אסי איתנו. שלום מירי, ברוכה הבאה.
אני כאן, אני עוד מעט פותחת את המצלמה הזאת, חגי.
אוקיי, טוב. ו... יש לנו פה אסי איתנו? יש שם כזה, בוא נראה מה רשמים לי פה. אוקיי,
שלום, אני איתכם.
אסי, שלום, היית עד עכשיו היית או שאתה הצטרפת כרגע?
אני מצטרף רק עכשיו.
אוקיי, ברוך הבא.
הייתם רבייתים, תודה רבה, תודה רבה. ברוכים הנמצאים.
יופי, אז אתם יושבים בנוח? אתם בטוב?
כן.
אז אני רוצה להציע שיחה, והשיחה הזאת היא שאובה מתוך איזושהי שאלה ש... מישהו או מישהי כתב, ואני אקריא את השאלה, וזה קרה בריטריט הקודם, אבל חשבתי שזה הזדמנות טובה ככה להציג את הנושא. אולי הנושא של השיחה זה על מדיטציה ועל שחרור מסבל, או אולי אפשר לקרוא לזה למה אנחנו סובלים, ואיך אפשר שלא לסבול. אז בפתק היה כתוב, אשמח אם תוכלו לחדד את הקשר שבין תורת הדרמה למדיטציה. כלומר, האם למידת התיאוריה של הדרמה מספיקה כדי לחולל שינוי, או שיש להתמיד במדיטציה? ברור לי שהתשובה היא חיובית, אבל חשוב לי להבין איך. ובהקשר זה, האם 10 דקות תרגול ביום מספיקות? שאת זה אהבתי. ואני אנסה להתייחס לשאלות האלה, בעצם יש פה כמה שאלות, ואחד זה הקשר בין הדרמה לבין המדיטציה, זאת אומרת, מה הקשר בין הרצון שלי להשתחרר לבין התרגול שאני מתרגל? ואני חושב שזו שאלה שאנחנו שואלים אותה לא מעט, כאילו, אוקיי, אני מתרגל, אני מקשיב לנשימה, אבל איך זה כל כך, איך זה בדיוק קשור לזה שאני רוצה להיות יותר חופשי בעולם הזה? ושאלה נוספת שנשאלת פה זה האם להבין את התיאוריה של הדרמה זה מספיק, או שיש צורך מדיטציה, שזו שאלה מצוינת, ננסה להתייחס אליה. והשאלה השלישית, האם 10 דקות תרגול ביום מספיקות? זו שאלה שיותר קשה לענות עליה, ואני מקווה שאני אגיע אליה. אז אני אנסה להתייחס לשלושת השאלות האלה ככל שיאפשר הזמן, ואם פספסתי איזו שאלה ואתם בסוף מרגישים שעוד לא קיבלתם את המענה, אז תזכירו לי ואני אנסה להתייחס. אז באמת הדרמה, שזה אומר אוסף, כל מה שהבודה לימד, אוסף ההנחיות, השיעורים, הדרשות, שהבודה לימד את תלמידיו, אלה שתרגלו מדיטציה, בין אם הם היו נזירים, או שהיו כמונו, אנשים שניהלו חיים רגילים עם בית, משפחה, עבודה, היו לו תלמידים גם כאלה וגם כאלה, חשוב להגיד, והיו תלמידים מפוארים, אנשים שעשו דרך מדהימה והשתחררו ביותם חיי משפחה, גם גברים וגם נשים, כך שבהחלט חשוב להגיד שהדרך של הבודה הוקרה ונזכרה בעיקר כדרך של נזירים, אבל ממש לא רק. מאז שהוא לימד ועד עצם היום הזה יש לא מעט אנשים ונשים שחיים חיים רגילים, זאת אומרת שלא פרשו מחיי העולם הזה, והדרך פתוחה לכולם, והבודה הדגיש את זה, שהדרך פתוחה לכולם. אז מה שבודה אמר, ישנה דרך לחיות בלי סבל מיותר שאנחנו מביאים על עצמנו. וכל סבל שאני אגיד, תאר לזה, יתאר יותר מאוחר, ננסה להבין מה זה סבל, אז באיזשהו מקום, בהגדרה של הבודה, כל סבל הוא סבל מיותר. יש כאבים בחיים, וכאבים כנראה אי אפשר להפסיק, אבל את הסבל כן אפשר. אז מה שהבודה גילה בעצם זה שהתודעה הרגילה, שאפשר לקרוא לה התודעה הלא ערה, תודעה הלא ערה זה מונח, מה זה תודעה? קודם כל זה הדעת שלנו, מה שאנחנו מודעים אליו והאופן שבו אנחנו פועלים ומגיבים, כל מה שמתרוצץ לנו בתוך התכנים המנטליים של המודעות שלנו, אנחנו קוראים לזה תודעה. מחשבות שלנו, זיכרונות שלנו, תפיסות שלנו, זה עולם עשיר מאוד. אז התודעה הרגילה שלא ערה לאיך נוצר סבל ואיך מופסק סבל, מה התנאים והנסיבות שגורמים לסבל להיווצר, ומה התנאים והנסיבות שמפסיקים את אותו סבל, זאת ההגדרה שלי כרגע, לא רק שלי, אבל שאני משתמש בה כרגע, לתודעה לא ערה. אז התודעה לא ערה שלנו מייצרת, בלי שאנחנו רוצים ובלי שאנחנו מתכוונים, הרבה סבל מיותר. ולמרות שללא ספק, עוד לפני שהתחלנו לתרגל מדיטציה, כולנו לא רוצים לסבול. אני חושב שזה המכנה האנושי הרחב ביותר. תיקחו כל יצור חי, אנושי, לא אנושי, צבע אור כזה או אחר, צעיר, מבוגר, מה שמשותף לכולנו, אנחנו לא אוהבים סבל. אף אחד מאיתנו לא רוצה לסבול. וכולנו מהצד השני רוצים להיות מאושרים, זה הצד השני של אותה מטבע. ולמרות זאת, רובנו חווים הרבה אי נחת, וחוסר שביעות רצון, וחוסר סיפוק וסבל. למרות כל רצונותינו להיות מאושרים ולא לסבול, אנחנו כן חווים סטרס וכעסים ואשמה וחרדות you name it. תחשבו למה אתם רוצים לעשות מדיטציה, אז תגלו שמה סוג כזה אחר של אי נחת. ומכיוון שהתודעה שלנו לא ערה לסיבות ש באמת מייצרות את הסבל, אז היא ממשיכה לייצר סבל בלי שהיא באמת רוצה. ובאיזשהו מקום אפשר לקרוא לזה כיום התנהגות לא רציונלית. אני לא המצאתי את המונח הזה, זה המציאו אותו אקדמיים. אנחנו רוצים משהו אחד, אבל ההתנהגות שלנו מובילה אותנו למה שאחר. אנחנו כביכול פועלים בניגוד לאינטרס העמוק שלנו להיות מאושרים. אתם איתי? אתם רואים מה אני מנסה להצביע? בסדר. אתם לא חייבים להסכים איתי אגב, חשוב להגיד, אין צורך להסכים איתי בכלל, אני מאוד אשמח שההקשבה שלכם לשיחות ולהנחיות תהיה הקשבה שהיא לוקחת את הדברים כהצעות לחקירה והצעות לבדיקה בהתנסות שלכם, וההתנסות שלכם היא זאת שתגלה לכם אם זה נכון או לא נכון. זאת אומרת, אני לא מצפה ש תסכימו איתי, יהיה טוב אם תקשיבו, יהיה טוב אם תקשיבו היטב, ואחרי זה תיקחו את זה להתנסות שלכם, ותראו בהתנסות עד כמה זה נכון או לא. אז מה שאני אומר כרגע, אני מזמין אתכם לחשוב על זה ולחקור את זה, ויותר מאוחר להסיק מסקנות מתוך ההתנסות שלכם. אז הבודה גילה, לא רק שאנחנו פועלים בניגוד לאינטרס העמוק שלנו להיות מאושרים, זה קל יחסית לגלות, הוא גילה גם את הדרך, את האפשרות המעשית, הפרקטית, מה ניתן לעשות, איך ניתן לנהוג, איך ניתן לחיות, כדי להפסיק לייצר סבל מיותר, אי נחת מיותרת, חוסר סיפוק וחוסר שביעות רצון מיותרים בתוך החיים שלנו. ולא רק זה, הוא גם גילה שאותה דרך שמפסיקה את הנטייה לייצר סבל מיותר, מובילה גם לאושר, ועל זה אני אדבר, אני חושב, בשבת, מחוכמה שגורמת לנו להבין איך וליישם דרך איך להפסיק לסבול, עד לאיך לחיות ולפתח אושר ושמחה בתוך החיים. זה אותה דרך. אז הבודה אמר, כדי להפסיק לסבול, צריך להכיר היטב את הסבל. הוא השתמש במילה דוקה. המילה דוקה היא מילה שלא מתורגמת, אין לה תרגום אחד לשום שפה מערבית. זה אותו שילוב של סבל, של חוסר סביעות רצון, של תודעה שלא סביעה אף פעם, לא מרוצה אף פעם, לא, אף פעם לא מגיעה לכך שהרצון סביע. הרצון שלנו הוא רעב ללא סוף. אז החוסר סביעות רצון, האי נחת, הסבל, הם התרגומים המיידיים והחזקים ביותר למילה דוקה. אז הוא אמר, כדי להפסיק לסבול, צריך להכיר טוב איך קורה, איך מופיעה דוקה ואיך החוויה של דוקה, כי אתה לא יכול להפסיק את הדוקה אם אתה לא באמת מכיר אותה מתוך ההתנסות שלך, אם אתה לא רואה בחי איך זה נבנה, נוצר, מתפתח בתוך החוויה הפנימית שלך, בתוך הגוף, תודעה שלנו. אז קודם כל צריך להכיר את הדוקה, וזה החלק המתסכל במדיטציה, כי כולנו היינו רוצים קיצורי דרך, כולנו היינו רוצים מדיטציה, תראה לי את הדרך להיות בשקט, גידי אמר היום, הנה איזה יופי אפשר להיות מדיטציה, ויש את הרגעים האלה שאני בשקט, ולמה הם לא נמשכים? למה? מה קורה שמה שהם לא נמשכים? וזה מתסכל. אנחנו, גם כשאנחנו לומדים לתרגל, ונהיים מתרגלים מיומנים, אנחנו מגיעים לאזורים, להתנסויות מאוד 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 נעימות, שקטות, שלבות, אבל זה לא מספיק. זה עוזר, זה חשוב, זה חלק מהדרך, אבל צריך גם לדעת איך לפגוש את הדוקה, כי גמרנו את המדיטציה, נחזור ואותו מיינד שהיה לנו לפני המדיטציה חוזר לנו אחרי, אז מה עשינו? אם אני לא יודע לעשות שלום עם הדוקה שאני חווה מול המחשבות שלי, ומול הסריטות שלי, ומול הכעסים, וכל מה שמופיע, אז מה זה עוזר לי שאני יודע לעשות מדיטציה נהדר? אז להבין את הדוקה, להכיר את הדוקה ולראות מה מוביל למה. איך קורה שרגע אחד אין סבל ורגע אחר יש סבל. רגע אחד אין דוקה, רגע אחר קורה שם משהו. משהו קורה בתודעה שלנו שעל בסיסו מתפתח סבל. אז על זה אני ארצה לדבר. כשגילינו מה באמת גורם סבל, אז להפסיק לעשות את זה. להפסיק להזין את המקור שמייצר את הסבל, לשמוט את השטיח מתחת לרגליים של המקור של הסבל. וזה לשם מכוון הבודה. לראות למה הוא נוצר ולשמוט את התנאים והנסיבות שעליהם הוא נוצר. ואז לא נגמרת הדרך, אז מתחילה הדרך, אז אנחנו מטפחים את האיכויות של שגורמות לנו לא רק לעשות את זה פעם אחת, אלא עוד ועוד לטפח. אז יש בדרך הזאת הרבה מרכיבים שמדיטציה היא מרכיב חשוב ביניהם. יש מרכיב של הבנה, של חוכמה, זה נקרא פניה. להבין איך נוצר סבל ואיך נפסק סבל. יש לזה מרכיב של סילה, של התנהגות, מה שדיברתי בשיחת פתיחה, לאיך אנחנו יכולים לנהוג כך בחיים שלנו, כדי שלא נפגע בשום צורה של חיים, לא נפגע בעצמנו, לא נייצר התנהגות פוגענית בעצמנו ובאחרים. ובעצם זה שאנחנו מטפחים שוב ושוב דיבור לא פוגעני, התנהגות לא פוגענית, תקשורת לא פוגענית, התפרנסות לא פוגענית, אנחנו לאט לאט מפחיתים את הנטייה שלנו ושל אנשים מסביבנו לסבול. והמרכיב השלישי, אז יש מרכיב של חוכמה, יש מרכיב אתי של סילה, של כללי התנהגות, שזה לא חוקים, זה לא עשה ולא תעשה, זה לאמן את הגוף, את התודעה, לחיות בצורה שהיא לא פוגעת. והמרכיב השלישי זה המרכיב של המדיטציה, נקרא סמאדי, שזה איסוף ואיחוד התודעה, אבל זה שם כללי לכל המרכיבים של המדיטציה, של תשומת לב, של מאמץ נכון, זה מה שאנחנו עושים. אז זאת דרך, זאת דרך שמדיטציה היא חלק חשוב בה, אבל אם נעשה רק מדיטציה ולא נונחה, לא נקבל את ההנחיות לזהות את הסבל ולזהות את הסיבות לסבל, אז יכול להיות שיהיה לנו מדיטציה נהדרת, אבל כאמור עוד נמשיך לסבול אחרי המדיטציה. אז איך מופיע סבל? ופה אני רוצה להזמין את כולנו להקשיב לעצמנו ואת מה שאני אומר, לנסות ולראות איך זה מתקיים כשאתם עושים מדיטציה. עכשיו אני אמרתי שיש הבדל בין כאב לבין דוקה, בין כאב לבין סבל. וכאב, כמו שאמרתי, זה דבר שמופיע מהחיים. גם אנשים ערים לגמרי, יחב להם הגב ויחב להם הראש, והם מאוד יצטערו כשמישהו שקרוב אליהם הולך לעולמו, או כשיש פרידה מבן אדם יקר. אז כאב, כאב מופיע מהחיים, וכאב אנחנו לא יכולים, אין דרך פלא שלא יכאב לנו, אבל דוקה, סבל, אי נחת, זה משהו מנטלי, זה משהו שזה התגובה שלנו אל הכאב שמופיע, או אל בכלל על תופעות. למשל, אם מתייחס רק לכאב פיזי, שמתם לב שיש פעמים שכואב לכם, אבל אתם לא חושים סבל. האם שמתם לב שלפעמים כואב, אבל אין סבל? דוגמה, למשל, כשמישהו עושה לנו מסאז' ומסאז' רקמות עמוק, מסאז' שרירים, לפעמים כואב לנו, אבל זה ממש נעים. כי משהו בתוכנו מרגיש או יודע או מאמין שהכאב הזה הוא לטובתנו, הוא בא לשחרר את השריר, הוא בא להבריא אותנו, אז אנחנו אפילו מתמסרים לכאב ואפילו נהנים ממנו. נכון? אתם איתי? לפעמים כואב לנו ואנחנו לא סובלים. הבן שלי פה, מעבר לקיר, לפני שנתיים, הוא התחיל לדווח על זה שכואב לו בלילה. כואב לו בעצמות, בגב, בירחיים, בשוקיים נדמה לי. ולא הבנו כל כך מה זה. והוא התריד, בוא, אני מתעורר באמצע הלילה, וכואב לי בעצמות. ואז אחרי שבדקנו וקראנו, ויכול להיות שלחנו לרופא, התברר שזה הכאב של הגידול של העצמות גדלות, הוא גדל. ומרגע שהוא הבין, מרגע שעשו לו את החיבור הזה, שהכאב הזה הוא כאב של גדילה, הוא התחיל לחכות לכאבים האלה, והוא נורא נהנה מהם. הוא אמר, וואו, אני גדל, אני היה גבוה, היה נמוך, הוא גדל, גדל, גדל. אז מרגע שהוא נתן פרשנות אחרת, או היה לו יחס אחר אל הכאב, זה הפסיק להיות סבל, וזה התחיל להיות משהו שציפה עליו. אז זה אומר לנו שהיחס שלנו למה שמופיע, למה שנעים, למה שלא נעים, למה שניטרלי, יש לו השפעה מאוד חשובה על החוויה המצרפית שלנו. מה שאנחנו חווים זה לא רק מה שקורה, יש כאב או אין כאב, אמרו לי שיש קורונה, אין קורונה, אמרו לי שיש סגר, אין סגר, אלא איך התודעה שלנו והגוף שלנו והלב שלנו והרגשות שלנו מגיבים למה שקורה. ואנחנו מגיבים כמעט כל הזמן, חוץ מאשר כאשר אנחנו בשינה עמוקה ללא חלומות או באנסטזיה, אנחנו מגיבים כל הזמן. גם בחלומות אנחנו מגיבים למה שקורה, למה שמופיע בחלומות. והסבל זה משהו שנוצר בתגובה שלנו אל החוויה. וזאת תגלית עצומה. כי זה אומר שאם הסבל נוצר בתודעה שלנו, אם הסבל הוא פרי של התגובות שלנו למה שקורה, אז יש לנו השפעה, כי אנחנו יכולים להשפיע על התגובות שלנו. מה שקורה לא בשליטתנו, יש קורונה, אין קורונה, כרגע, יש סגר, אין סגר, אבל איך אני מתייחס לזה, יש לזה השפעה רדיקלית על כמה אני אסבול או לא אסבול, יהיה מריר או לא יהיה מריר. והבודה קרא לסוג היחס המיוחד שמוביל אותנו לחוויה של דוקה, של סבל, הוא קרא לזה אחיזה. אחיזה. אחיזה זה כאשר אנחנו נאחזים במשהו ולא רוצים, לא מוכנים לקבל אותו כפי שהוא. אנחנו נאחזים בתופעות בשלוש צורות. אנחנו נאחזים בתופעות נעימות, מה שנעים לנו, אנחנו, איך אנחנו נאחזים במה שנעים לנו? בואו נראה עד כמה אתם ערים. נעים לנו, איך אנחנו נאחזים בזה? בדיוק, ככה. שלא ילך לי, שלא יברח לי, שלא ייגמר לי השקט הזה, שלא ייגמר לי הטעים הזה, אני מפנטז על משהו, אני צריך אותו, אני צריך אותו, ואופ, הפכתי לתלוי בו, עד שאני לא אגשים את הפנטזיה שלי לסיגריה, לסקס, לקפה, לסוף הסגר, לשקט, לריכוז, עד שאני לא אשיג את זה, אני לא יכול להיות בשקט. אז האחיזה במה שנעים יוצרת הרבה סבל. שמתם לב כמה הרבה אתם דואגים מזה שיקחו לכם את מה שנעים לכם, ייעלם משהו שנעים לכם. שמתם לב כמה אנחנו, אתם, אני, אנחנו באי נחת, כי הקורונה, המצב שקרה מאז שיש פה קורונה, לקחו מאיתנו הרבה דברים שהיו נורא נעימים לנו. לקחו מאיתנו את החופש להסתובב. לקחו מאיתנו את החופש לרדת ולשתות קפה. אין קפה, בבית קפה. אני צריך את הכוס קפה שלי ביום, אין לי את זה. לקחו מאיתנו את היכולת לנסוע לחוץ לארץ. לקחו מאיתנו את היכולת לעשות המון דברים שאנחנו רוצים. ואנחנו באיזשהו מקום, וזה לא טוב או רע, זה פשוט ככה. אני מדבר בעיקר על עצמי, אנחנו מתאבלים על מה שלקחו לנו. אני מרגיש שאני במידה רבה בחודשים האחרונים, יש איזושהי רמה של אבל שמופיע לי בתודעה, של איך לקחו לי את היכולת להתפרנס שהייתה לי לפני זה, את היכולת לנסוע, את היכולת ללכת לבתי קפה, את היכולת ללמד מדיטציה ולפגוש אנשים, פנים אל פנים, לא לעשות את זה דרך זום. זה כל כך קשה לי שעכשיו אני רואה אתכם ואני לא יכול ממש להרגיש אתכם ולצחוק איתכם ולהנחות אתכם ולהיות בטבע שאני כל כך אוהב, אז משהו בי מתאבל ולא מסכים לקבל ומרגיש מבואס כי לקחו לי את הדברים הנעימים האלה. אז אחיזה בנעים, אם היא חזקה מדי, מייצרת סבל. לא זה שהנעים מתחלף, הנעים תמיד מתחלף. ראיתם פעם נעים שלא מתחלף? השינוי הוא חלק בלתי נפרד מעולם התופעות. הוא עולם התופעות. עולם, כשאתה אומר תופעות, אתה אומר משהו שמופיע ונעלם. כל מה שקיים בעולם הוא תופעה, הוא מופיע, נמשך ונעלם. זה כבר גילינו, זה קל להבין במדיטציה. מחשבות באות, מחשבות הולכות. ריכוז בא, ריכוז הולך. שקט בא, שקט הולך. כאב בא, כאב הולך. אז התנועתיות הזאת קורית לנו, אבל משהו בתוכנו לא מסכים ונלחם וחושב שהבעיה היא שהדברים משתנים מהר מדי, והוא לא מבין שהבעיה היא באחיזה שלנו בנעים. אז חשוב להגיד בהקשר הזה שאחיזה והיקשרות זה לא אותו דבר. הרבה פעמים יש בלבול ואנשים מבינים לא לאחז כלא להיקשר, ולא אותו דבר. אחיזה זה בדיוק מה שמירי עשתה, זה אני זקוק לזה, אני תלוי בזה, והיקשרות זה לייצר קשר רגשי עם דברים שטוב לנו איתם, וזה נורא חשוב, אנחנו לא יכולים לחיות בלי קשר, לא יכולים שלא להיקשר לאנשים שאנחנו אוהבים, הקשר הוא מאוד בריא והכרחי להיותנו מאושרים, להיות קשורים, להרגיש קשר אל הטבע, אל היקום, אל אנשים אחרים, אנשים יקרים, אבל האחיזה זה אותו צוות מנטלית שאומר, בלי זה אני לא יכול. בלי זה אני אומלל. בלי זה אני אבוד. אז זה לא אותו דבר. קשר זה דבר טבעי, וזה דבר, אבל אחיזה זה איזושהי התניה. איזה לופ אחד שנועל את הקשר אל הנעים ולא מוכן להרפות ממנו. אז הבודה מזכיר לנו שהשינוי הוא חלק טבעי ובלתי נפרד מהחיים, ושינוי לא מצריך סבל. אפשר להזדקן בלי לסבול. אפשר לחלות בלי לסבול. אפשר גם למות בלי לסבול. ואני מאוד התעניינתי ומאוד מתעניין עדיין בטיצ'ינג הזה, ובוחן את זה, ומנסה להתקרב לאמת הזאת, ולראות איך אפשר לחיות ולחלות ולמות בלי לסבול, ואני מגלה שעוד לא מתתי, אבל אני מגלה שזה אפשרי. אני מבקר הרבה אנשים שחולים, הסתובבתי בהוספיס הרבה שנים, מלווה אנשים שמתמודדים עם מחלות, ואני רואה שיש אנשים שחולים ומזקינים ומתים, ואין שם כמעט סבל. יש משהו שמבין שזה טבע הדברים, ולא נלחם מלחמה מיותרת, ויש אנשים שעוצמים את העיניים שלהם ונפרדים מהעולם, שלמים, לא פחות ממה שהם היו כשהם חיו. יש אנשים כאלה. פגשתי, ראיתי, ליוויתי, זה אפשרי. אז אם יש בנו את ההבנה שהשינוי הוא באמת מילה נרדפת לחיים, מילה נרדפת לתופעות, מילה נרדפת לעולם, אז אנחנו לא רבים עם השינוי, אנחנו כן מנסים לשנות את הדברים כפי שאנחנו רוצים שישתנו, אנחנו כן פעילים. ההבנה העמוקה של אי-אחזות לא אומרת אי-פעילות, והיא לא אומרת לא לעשות דברים, אנחנו בהחלט עושים, אני אדבר על זה יותר בסוף, אבל לא לאחז זה לא, זה להסכים לזה, לחוויה הפנימית, שכאשר דברים משתנים ומחוץ לשליטתנו, אנחנו לא רבים עם זה, אנחנו אחד עם זה. אז אני יכול להגיד שיש אנשים מאושרים שיש להם מעט מאוד, שאם לנו היה מה שיש להם, היינו מאוד מאוד סובלים. עדיילה למה, קראתי לא מזמן, מספר, שאלו אותו מי הבן אדם המאושר ביותר שאתה מכיר, שאל אותו איזה מראיין, עדיילה למה חשב, הוא אומר, הלאה, הבן אדם הכי מאושר שאני מכיר, הוא איזה טיבטי מבוגר, שהוא נכה, הוא בן אדם ללא ידיים וללא רגליים, הוא חי על איזה סוכה במדמה לי בוטן, הוא לא יכול להחזיק שום דבר, הוא לא יכול ללכת. אתם שומעים פה את האזעקה? סתכל, שינוי, אין שליטה. הוא לא יכול לאחוז שום דבר ביד שלו, כי אין לו יד, הוא לא יכול ללכת, הוא מתגלגל, הוא נע ככה על השאריות של הרגליים בסוכה שלו, ויש לו שם איזשהו חור שדרכו הוא עושה את הצרכים שלו, ומישהו מעלה לו על סולם פעם או פעמיים ביום אוכל, והבן אדם הזה מאושר, אומר עדאללה למה, כל פעם שהוא נוסע לבוטן, הוא נוסע לבקר אותו, הוא לא מחמיץ ביקור איתו, הביקור איתו כל כך משמח אותו, בן אדם הזה מלא שמחת חיים, הוא מלא נתינה, הוא מלא אהבה, הוא פשוט חי ומקבל לגמרי את מצבו, התודעה שלו בריאה לגמרי, הגוף שלו יכול לעשות מעט מאוד דברים, אבל הוא בן אדם מאושר, והדלאי אומר, לא רק אני, כל מאסטר טיבטי, כל מורה שמגיע לבוטן, לא מפספס פגישה איתו, זה זכות לקבוע איתו פגישה, לעלות אליו לסוכה ולדבר איתו, להחליף איתו איזה שעה ולהיטען בכל המטען של האהבה והשמחה שיש לאיש הזה להציע לכל מי שבא לבקר אותו. אז זה אומר לנו שאנחנו לא חייבים לאחז במה שנעים לנו כדי להיות מאושרים. האחיזה מגבילה אותנו, האחיזה הופכת אותנו לתלותיים, במשהו שהוא כל הזמן משתנה ומתחלף. אי אפשר לאחוז באושר, אי אפשר לאחוז בבריאות, אי אפשר לאחוז בחיים, אי אפשר לאחוז בעושר, בעין, אם נאחוז, ככל שנוחז יותר במשהו, אנחנו נהיה מוללים, אנחנו נהיה לא מסופקים, כי אנחנו נדאג כל הזמן שיקחו מאיתנו את זה. אז אפשר לאהוב אנשים קרובים, אפשר לתת להם, אפשר להרגיש רגש עמוק אליהם, אבל מצד שני להבין שמתישהו גם הקשר העמוק הזה ייפסק, כי או אנחנו או הם, או נשתנה, או נחלה, או נמות, אבל זה לא אומר שאי אפשר לייצר קשר, ואי אפשר לאהוב בן אדם גם כשהוא מת וגם אחרי שהוא מת. ואני חושב שיש בינינו אנשים שגילו שהם יכולים להיפרד מאנשים מאוד יקרים, והחיים נהיו לרגע ריקים יותר, חסרים יותר, אבל משהו בתודעה ובלב ידעו לאזן את זה, ולהכיר תודה ולהעריך את מה שיש ואת מה שהם קיבלו מאותם אנשים, מבלי להרגיש מסכנים כל כך שאין להם את זה. אז הצורה הראשונה של היחזות זה לאחז דרך, לאחז ולהחזיק את מה שנעים. הדרך השנייה של היחזות זה כשאנחנו מתנגדים למה שלא נעים, כשאנחנו דוחים, כועסים, שופטים, הודפים, שונאים, כועסים, you name it, אל כל מה שהוא לא נעים לנו. ותשימו לב איך זה קורה כאשר מופיע בכם כאב. נדבר על זה יותר מחר, זה חוויה מאוד מוכרת ובסיסית במדיטציה, מופיעים כאבים. שימו לב ליחס שלכם אל הכאב. מה קורה כשמופיע כאב? איך אנחנו יכולים להיות עם כאב מבלי לשנוא את הכאב, מבלי לשנוא את עצמנו, מבלי להתנגד לכאב, ואיך זה משפיע על החוויה. נדבר על זה יותר מאוחר, מחר, אבל קחו, תעשו את התנועה הזאת, שימו אגרוף אחד פה ואגרוף אחד כאן, תעשו את זה ככה, כרגע, כשהם ככה, כואב או לא כואב? כואב או לא כואב? לא כואב. תיגעו קלות יד אחת בשנייה, כואב או לא כואב? נעים דווקא, קצת חמים. עכשיו תלחצו אותם חזק אחת נגד השנייה. אחת מתנגדת לשנייה. כואב או לא כואב? אימא לכואב. אז תשימו לב שלא האגרופים כואבים, ולא המגע כואב, אלא ההתנגדות. כשאנחנו מתנגדים חזק למשהו, זה מתחיל לכאוב לנו. אז ההתנגדות שלנו, אנחנו נאחזים בדברים כשאנחנו מתנגדים אל מה שלא נעים. אנחנו לא כל כך רואים את זה, כי בדרך כלל שמשהו לא נעים קורה, ושוב, אל תאמינו לי, תבדקו את זה, אנחנו מוצאים את האשם בזה שזה קרה. כשחלינו ולא נעים לנו, אז אנחנו, את מי להאשים? את עצמי שלא שמרתי לבריאות שלי, את הרופא שלי שלא יבחן אותי מספיק מוקדם, את הרופא שלי שנתן לי תרופה לא נכונה, אז אנחנו ישר מוצאים את הסיבה, ומישהו לא בסדר, ואז אנחנו תוקפים את עצמנו, או את הרופאים, או גם וגם, ואנחנו לא שמים לב, שבעצם זה ההתנגדות שלנו לזה שיש חולי, לזה שאין בריאות שגורמת לנו לסבול. יש פה מישהו שלא חלה? האם אתם מכירים מישהו שלא חלה אף פעם? מחלה זה דבר נורא טבעי. זה אפילו חלק טבעי מבריאות. לפעמים הגוף מחלה את עצמו, שמעתי לפני שבוע הרצאה מאוד מעניינת, שלפעמים הגוף מחלה את עצמו כדי להתחזק. תופעה כזאת, ייקח לי זמן לשחזר אותה, אז הגוף תוקף את עצמו, את התאים החלשים, מערכת החיסון מעלה את החום, אנחנו נהיים חולים כדי שמערכת החיסון הפנימית, האוטו-אימיון סיסטם, תתקוף את התאים החלשים, והיא צריכה לעלות את החום בשביל זה, וכשהתאים החלשים יותקפו, הם כבר לא יהיו והגוף יוכל להתחדש. אז לפעמים הגוף מחלה את עצמו כדי להחלים. זה לא שאני אומר שכל מחלה זה משהו שאנחנו עושים כדי להחלים, אבל זה משהו טבעי. לחלות זה דבר שקורה לכולם, ובמובן הזה הוא טבעי. אז כמה פעמים אנחנו מאשימים את עצמנו שאנחנו חולים? כמה פעמים אנחנו מאשימים את בני הזוג שלנו שהם עשו ההפך ממה שרצינו? כמה פעמים אנחנו מאשימים את עצמנו שעשינו ההפך ממה שרצינו, ואנחנו הופכים להיות אנשים שמאוד קשה לנו עם עצמנו? בבודה מלמד אותנו איזשהו לימוד שהוא מעבר לזמנים, הוא על זמני. כל פעם שאנחנו מתנגדים למה שלא נעים, אנחנו צפויים לסבול. קחו את זה בתור איזושהי עצה לחיים נבונים. זה לא אומר להסכים למה שקורה, זה לא אומר לא ללכת להפגנות בירושלים, וזה לא אומר לא לחתום על עצומות ולא להשפיע ככל שנשפיע, אנחנו נעשה את זה הרבה, אבל ההתנגדות זה חוויה הפנימית, זה הכעס שלנו על עצמנו שאנחנו מרגישים את מה שאנחנו מרגישים, שאנחנו אשמים, שאנחנו סובלים, זה החוויה הפנימית. אנחנו יכולים להיות מאוד מיומנים בלשחרר את החוויה הפנימית, את ההתנגדות לחוויה הפנימית, ואז להיות מאוד אקטיביים בחוץ, כי אנחנו לא עסוקים בלשנוא את עצמנו ולשפוט את עצמנו ולהאשים את עצמנו, או מישהו אחר, אנחנו יכולים לעשות את זה בהרבה יותר מיומנות ויעילות, כשאנחנו לא תוקפים את עצמנו ולא מייצרים סבל מיותר. אז הדברים האלה לא סותרים אחד את השני. אז זה מה שאנחנו לומדים במדיטציה. אנחנו לומדים במדיטציה איך לזהות מתי נאחזנו, מתי הופיע בתוכנו ההתניה הזאת, אסור שזה יהיה ככה, או אני חייב שזה יהיה ככה, ולראות עד כמה היחזות הזאת, אני חייב שזה יהיה ככה, או אסור שזה יהיה ככה, איך זה משפיע על החוויה שלנו המיידית. ואת זה אנחנו יכולים לעשות רק אם אנחנו מאוד מאוד קשובים ומודעים למה קורה לנו ברגע לרגע, כי רוב הזמן אנחנו, כמו שאתם מגלים, אנחנו בטייס אוטומטי, אנחנו מגיבים באוטומט. שמעתי סירנה בחוץ ונסגרתי, לא רוצה, לא נעים לי. שמעתי משהו נעים, עוד, זה כל כך נעים לי. אז אנחנו נאחזים חלק גדול מהזמן שלנו. ואז היא שאלה, האם, וזאת אולי השאלה השנייה, האם מספיק להבין את הפרינציפ הזה, את העקרונות הללו של כיצד נוצר סבל וכיצד נפסק סבל, האם מספיק להבין את זה רעיונית, שכלית, כדי לא לסבול יותר? זו שאלה מצוינת, זאת השאלה השנייה שנשאלה שמה. ואני חושב שהתשובה היא שלרובנו זה לא מספיק. כי אם לרובנו זה היה מספיק, אז היינו שומעים את זה, מה שאמרתי, או מה שהבודה אמר, או מה שאומרים המורים המדהימים שישנם בבשורת, ואוקיי, הבנתי, make sense, מעכשיו אני לא אסבול יותר, מעכשיו אני לא אאחז יותר. רובנו לא מספיק, לרובנו זה לא מספיק, כי אנחנו לא ערים לזה. יש יחידי סגולה, יש כאלה, שמספיק להם לשמוע את הטיצ'ינג הנכון בזמן הנכון, כדי לשחרר הרבה סבל מיותר בחיים שלהם. זה לא שזה בלתי אפשרי, אני רק אומר שזה מאוד מאוד נדיר. דוגמה למשל, יש סיפור על התלמיד מספר אחד של הבודה, היו לבודה כמה תלמידים שהם היו התלמידים הבכירים שלו, התלמיד שלו שהיה ראשון בחוכמה ובהבנה נקרא סריפוטרה. שמעתם על סריפוטרה? מי שמכיר את הדרשות, סריפוטרה היה חד מחשבה, בהיר, עמוק, ועוד לפני שהוא פגש את הבודה, הוא כבר התחיל תהליך השחרור שלו. To make a long story short, סריפוטרה שמע בגיל 18 או 20, הוא הבין שהחיים שלו גם כמו הבודה בא מרקע סוציו-אקונומי גבוה, היה לו כל מה שהוא צריך בחיים, הוא היה מאוד מפונק בשפע ואושר ובחוכמה ובהשכלה, אבל הוא לא היה מאושר. ובאיזשהו שלב הוא הבין שהאושר החומרי לא מקדם אותו בדרך לשחרור מסבל, והוא התחיל לחפש דרך רוחנית, דרך להפסיק לסבול, והוא יצא ביחד עם ידידו הקרוב מה המוגלנה, זה גם אחד התלמיד הבכיר השני של הבודה, והם התחילו לחפש מורה דרך, מורה רוחני שלמד אותם איך אפשר להפסיק לסבול. ובאיזשהו שלב סריפוטרה פגש נזיר, והנזיר הזה נראה לו מיוחד, הוא שאל אותו, תגיד, מה אתה מתרגל? אז הוא אומר, אני תלמיד של הבודה, אני מתרגל איך להפסיק לסבול. אז הוא אומר, באמת? זה בדיוק מה שאני מחפש. איפה הבודה הזה? ומה הוא מלמד? הוא אומר, תשמע, הבודה הזה גר רחוק רחוק מפה, תצטרך ללכת כמה שבועות טובים עד שתגיע לאזור שבו הבודה מלמד, אבל כדאי לך. אז סריפוטה שאל אותו, מה הוא מלמד? מה התמצית של התורה שלו? והנזיר הזה, שהוא היה כנראה נזיר לא מאוד ותיק בדרך, אומר, תשמע, אני רק לא הרבה זמן עם הבודה, אני לא יכול להגיד שהבנתי את כל מה שהוא מלמד, עדיף שתלך ותשאל אותו. אז סריפוטה מתעקש ואומר, בסדר, אני אלך ואשאל אותו, אבל תגיד, מה אתה הבנת ממה שהוא מלמד? אז הסאג'י, קראו לו אותו נזיר, אומר לו, הבודה לימד, מלמד, שכל מה ש... כל מה שמופיע, הוא מופיע מתוך סיבה, וכל מה שמתפוגג, מתפוגג מתוך סיבה. והבודה גילה את הסיבה. זה המשפט שהסאג'י אמר לו. כל מה שמופיע, מופיע מתוך סיבה, וכל מה שמתפוגג, מתפוגג מתוך סיבה. וסריפוטרה שמע את זה והבין. אני עדיין לא מבין לגמרי את מה שהוא הבין, אבל הוא הבין שאין אקראיות בעולם, ושחוק הסיבה והתוצאה וההתהוות המותנית, אין דבר, אין תופעה בעולם שהיא קיימת מתוך עצמה, שיש לה קיום עצמאי, כל דבר תלוי בסיבות לקיומו, בגלל סיבות הוא מופיע ובגלל סיבות הוא נעלם. עצם ההבנה הזאת, כשאנחנו מבינים את זה לעומק כמו שהבין סריפוטרה, הוא השתחרר. והשלב הראשון של ההתעררות חל בו, ואז הוא אמר, עכשיו אני מבין שמצאתי את המורה שלי, תגיד לי איפה בודה, אני הולך ללמוד איתו. הוא הלך אל הבודה ותרגל שבועיים עם הבודה והשתחרר לגמרי. אז סריפוטרה לקח שבועיים, ועוד משפט אחד שהוא שמע שתהליך ההתעוררות התחיל בו. לרובנו לא מספיק לשמוע. רובנו זקוקים לעוד ועוד לראות איך זה קורה בתודעה שלנו כדי שנוכל להשתחרר. אז אנחנו מתרגלים מדיטציה כדי לראות בהתנסות הישירה שלנו מרגע לרגע איך זה קורה. מתי מופיע אי נחת, מתי מופיע חוסר שביעות רצון, מתי מופיע חיכוך עם המציאות, ולשאול את עצמנו מה ביחס שלנו למה שקורה משפיע על זה שהחוויה שלי כרגע היא של אי נחת, חוסר שביעות רצון, סבל, דוקה. וכשאני רואה ממה אני יכול להרפות, איזה התנגדות אני יכול להרפות, איזה אחיזה אני יכול לרכך כדי שאני לא אסבול כרגע. זה לימוד מאוד מאוד ישיר. ומה שמדהים בו זה כשאנחנו רואים את זה באופן ישיר, כשאנחנו רואים במה אנחנו אוחזים, למה אנחנו מתנגדים ואנחנו מסוגלים להרפות, לא יהיו לנו יותר שאלות. יהיה לנו ברור שגילינו את הדרך. יהיה לנו הרבה שאלות איך ליישם את זה גם ביחסויות אחרות, גם בהתנגדויות אחרות, אבל גילינו את המפתח. וכבר אין לנו ספק, אנחנו יודעים מההתנסות שלנו שזה נכון, שזה עובד, ואז אנחנו יכולים ליישם את זה על עוד ועוד התנסות בחיים שלנו, על עוד ועוד התנסויות, ואנחנו סוללים את הדרך כדי להפסיק לסבול סבל מיותר בחיים שלנו. אז אני יכול לספר מפה עד מחר לתת דוגמאות לאיך זה מופיע. האם אתם מכירים את הדבר הזה? תעצמו רגע עיניים. שמעתם? זה היה נעים או לא נעים? נעים, נכון? עכשיו, מה קורה לנו כשאנחנו במדיטציה ואנחנו שומעים את הדבר הזה? את הגונג הזה. עד אותו רגע שצלצל הגונג, רבנו עם עצמנו, מתי זה כבר ייגמר, מתי כבר הסיוט הזה ייגמר, וברגע ששמענו את זה, וואו, אני יכול לשבת עוד דקות ארוכות. קרה לכם פעם החוויה הזאת? קרה, נכון? האם בגונג הזה יש, האם הוא סוף הסבל כשלעצמו? לא, זה רק צליל. הסיבה שאנחנו מרגישים שאנחנו נראים לשבת עוד דקות ארוכות, היא שפתאום האחיזה בזמן, מתי זה כבר הגיע, מתי זה כבר הגיע, וההתנגדות אל מה שקורה כרגע, נעלמו, כי הנה, אני חופשי, אני יכול, ברגע שאני חופשי, אני יכול לשבת עוד כמה דקות שאני רוצה. אז תשימו לב איך זה קורה במדיטציה. אנחנו נאחזים ברעיון שהמציאות כרגע בלתי נסבלת, משעמם כרגע, כואב לי כרגע, ואז התודעה שלנו מתחילה לחפור ולחפור, מתי זה ייגמר, מתי זה ייגמר, מתי זה ייגמר. נאחזנו במושג הזמן, אנחנו מתנגדים לחוויה הנוכחית, היא משעממת, היא כואבת, היא לא מעניינת, היא בלתי נסבלת, ואנחנו סובלים. ומופיע הגונג, משחרר אותנו ממימד הזמן, אין מימד זמן, אתה יכול להפסיק, אני יכול עוד לשבת. אז זו דוגמה מאוד מאוד חיה למנגנון הזה, לאיך הסבל נוצר בתודעה ואיך הסבל משתחרר בתודעה. וככל שנדע להתיימן בזה ולהתאמן בזה ולראות איך זה מופיע בתודעה שלנו מרגע לרגע, אנחנו נגלה את הדרך ואנחנו נראה איך אנחנו יכולים לסבול פחות. אז אני אעצור פה, ואולי נשב איזה דקה בשקט, ואחרי זה נמשיך. אז אני עוצר פה, ואם יש שאלות שעלו לכם במהלך השיחה, אז אפשר לשאול ואני אנסה להתייחס. אז נדמה לי שאנשים שאלו אותי תוך כדי, אני לא קראתי את הצ'אט כדי לא להיות מוסך, אבל אם עלתה לכם איזושהי שאלה, משהו לא ברור, אתם לא מסכימים עם משהו, אז בהחלט אפשר לשאול.
אני אשמח לשאול משהו.
סליחה?
אני אשמח לשאול, לא שומעים טוב?
כן, כן, אני שומע, כן, אצלי הרמקולים חלשים.
טוב, קודם כל, היה תוך כדי הלימוד הזה גם איזשהו שיעור בשבילי באיפוק. עלה באמצע הלימוד הזה, עלתה לי שאלה שככה הרגשתי אותה מאוד חזק, והרגשתי דחף להביא אותה, להנחיח אותה, ובתוך המרחב הלא שגרתי שלנו כרגע, בזום, ובמיעוט אנשים שאנחנו חשבתי שאולי זה גם יהיה אפשרי, למרות שאני יודע שבלימודי הדרמה בדרך כלל אין שאלות באמצע, אז כזה היה איזה פרץ של רצון לעשות את זה, ואז איזו הבנה שאולי זה לא הזמן, ולנשום את זה פנימה, ולהרגיש גם את היחס שלי כלפי, גם הצורך שלי לשאול, גם הצורך שלי לקבל תשובות על דברים שמטרידים אותי, ואולי גם הצורך שלי להנחיח את עצמי, אני לא יודע.
אוקיי.
אז כבר קיבלתי משהו עוד לפני שאמרת מילה. ובכל זאת, אני אשאל משהו, כי כשדיברת על אחיזה ועל התקשרות, ודווקא הפרדת את שני המושגים האלה, אני יכול להבין את ההפרדה הזו,
כן.
אבל אבל רציתי לבדוק איפה אתה ממקם את כל הסוגיה של תלות.
כן.
כי היחס שלי לתלות הוא יחס אמביוולנטי. מאוד, מאוד רוצה להיות, להצליח להיות תלוי, להתמסר לתלות הזאת אפילו, ובו בזמן גם מאוד מפחד מלהיות תלוי, מלאבד את הכוח.
אוקיי, אוקיי. אז אני שואל אותך, בוא ננסה להבין את זה ביחד, כי כל אחד אומר את אותה מילים, אבל אולי מתכוון למשהו שונה. למה מבחינתך קשר זה בהכרח תלות? אני לא אומר שאין, אבל למה מבחינתך קשר שווה תלות?
זה לא שווה תלות.
אוקיי.
יש קשרים בחיי שאין בהם תלות.
כן.
אני מאוד מפחד מלהכניס תלות לתוך קשרים.
אז מה, 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 מה זה תלות מבחינתך?
ויתור על שליטה.
אוקיי. אוקיי.
התמסרות.
אוקיי.
בקשר.
אוקיי, בעיניי זה לא אותו דבר. התמסרות היא פשוט התמסרות, היא לא תלות. כשאני מתמסר לעבודה שלי, אני לא תלוי בה, אני פשוט נותן את כולי לתוכה. אוקיי? ושליטה זה בהחלט קשור. ושליטה כולנו רוצים הרבה יותר שליטה על חיינו ועל מה שקורה לנו ועל מה שקורה מסביבנו, אבל שליטה זה מתכון כמעט בטוח לסבל. כי כשאנחנו חיים באשליה שאנחנו שולטים על משהו, בדיוק באותו מקום אנחנו תלויים בו. אני שולט במזגן, אז אם אין מזגן, אני תלוי בו. אוקיי? הצורך שלנו בשליטה, ותבדוק טוב, תבדקו את כולם, הצורך שלנו בשליטה בא מתוך פחד, והוא מייצר חרדה. לא אמרתי את זה, שמעתי את זה, וזה עשה לי וואו רציני. הצורך שלנו בשליטה, לשמר את החוויית של שליטה שלנו, מייצר בנו דאגה אינסופית, כי אנחנו תלויים בדבר שאנחנו שולטים בו. רגע, רק שאשתי לא תגיד את הדבר הלא נכון, רק שהילד שלי יעשה את הדברים הנכונים, אני כל כך חרד לשלוט במזג אוויר, בזה, אני לא יכול להפסיק לדאוג לזה. וככל שאנשים שולטים יותר, הם בהחלט תלויים יותר, במובן שאין להם peace of mind, הם עסוקים בלדאוג מה יקרה שזה, אם זה לא יהיה להם. כי שליטה מצריכה כל הזמן קונטרול, וקונטרול, אי אפשר להיות בשקט כשאתה בקונטרול, נכון? להיות בשקט זה להרפות את הקונטרול. לסמוך על העולם שיופיע כפי שהוא מופיע, לטוב או לרע. מדיטציה מלמדת אותנו את זה. אנחנו לא יכולים לשלוט במחשבות שלנו, אז למה לנסות לשלוט בהם? הם באות והם הולכות. אם אני לא דואג מהמחשבות שלי, אני לא צריך לשלוט בהם. אם אני מודאג מהמחשבות שלי, אני כל מה אנסה לשלוט בהם, ואני מבטיח לעצמי הרבה סבל. אוקיי? אז אני יכול לנהל יחסים מאוד, עם הרבה קשר ואכפתיות, עם האנשים שיקרים לי, namely עם הילדים שלי ובת הזוג שלי ואחים שלי וחברים, אבל מבלי שאני מכניס את עצמי למקום של שליטה. אוקיי? כל פעם שאני מנסה לשלוט בילדים שלי, המציאות מראה לי בצורה מאוד בולטת שאני סובל. זה גורם לי לסבל, וזה גורם להם לא לאהוב אותי. כן להיות אכפתי, כן להעניק, כן לדאוג, כן להיות בקשר, אבל לא לשלוט. למה שאני ארצה לשלוט במישהו? האם אני רוצה לשלוט האם יש לי חוויה עמוקה שאני רוצה לשלוט במישהו כדי להיות מאושר? לא, אני לא חושב שאתה רוצה לשלוט. טוב, אני חושב שאתה רוצה לאהוב, אתה רוצה להיות קשר, אבל לא לשלוט.
השאלה היא דווקא מהכיוון ההפוך, דווקא מתוך רצון לוותר על שליטה, אבל פחד גם לוותר על השליטה, או פחד להעניק את השליטה למישהו אחר.
נכון, אבל שוב, אני לגבי הפחד אני מסכים איתך, אני חושב בדיוק מה שאמרתי, שמה שמזין את הצורך שלנו בשליטה, זה פחד לאבד שליטה. ואנחנו מגלים, בעיניי, זה אחד הדברים שאני בכל אופן מגלה, ככל שאני מתרגל, שאני לא צריך לשלוט בשום דבר, אני יכול להשפיע, יש לי השפעה, אבל אין לי שליטה. כל פעם שאני מאבד את הגבול הדק הזה בין השפעה לשליטה, אני סובל. אז אני לומד להשפיע, להפגין, להזין את הילדים שלי, לנסות לדאוג לפרנסה שלי, לנסות לעשות טוב בתוכי וזה, אבל לא לשלוט. וזה מפחיד לאבד שליטה. אני מסכים איתך שזה מפחיד, אבל זה גם נורא משחרר. ולהתקרב אל הפחד, לא לתת לפחד לנהל אותנו, לא לפחד לפחד על רגל אחת, להסכים לפחד, להתיידד עם הפחד, ולראות שאנחנו יכולים יותר ויותר דרגות של חופש, דרך לרקח ולהרפות את הצורך האובססיבי שלנו בשליטה. אני אומר צורך אובססיבי, ואני יודע על מה אני מדבר, כי לי יש דפוסים מאוד חזקים של שליטה. אני בא מהיסטוריה של צורך כפייתי בלשלוט, וגיליתי ואני עדיין מגלה כמה זה מכאיב לשלוט, ואני עושה עבודה, משתדל כמיטב יכולתי, להרפות מהצורך שלי לשלוט, וכן להשפיע, וכן לתת, וכן לתמוך, אבל לא לשלוט. אז מבחינתי זה לא אותו דבר. זה לא אפס או אחד, יש הרבה ניואנסים בדרך, ואיך אני יכול כן להשתתף, וכן להשפיע על מה שבת הזוג שלי חושבת, ומה שהיא רוצה, ועל מה שהילדים שלי חושבים, ומה שהם רוצים, ואיך הם פועלים, מבלי לשלוט. אתה אוהב ששולטים בך? מה?
הוא שאלה ישירה.
כן.
אני לא חושב שנתתי לזה לקרות עד היום, אבל זאת בהחלט פנטזיה שלי.
שמישהו ישלוט בך? זה נקרא רודנות.
מה זה? לא, אולי לא במובן הקיצוני שאתה מדמיין כרגע, לפחות לא באיך שאני חושב על זה. אבל הפנטזיה היא לשחרר שליטה, או אחת מהן, בסדר?
אבל לשחרר שליטה זה לא אומר שמישהו אחר ישלוט, זה אומר שאף אחד לא שולט. אז אני חושב שאולי אנחנו מבינים שונה את המילה השליטה, אתה יודע, המילה זה מילה ריקה, זה כל אחד מאיתנו מרעיף או בונה משמעות שונה על, על, על מילים ועל מושגים. מבחינתי שליטה זה משהו שאני מנסה לא לייחס בו יותר מדי ולא לטפח אותו יותר מדי. השפעה כן, יחס כן, אכפתיות כן, קשר כן. דאגה שזה caring, אבל לא worrying, בהחלט כן, אבל בעיניי שליטה זה מקום שאני רוצה לשחרר. ואני לא רוצה שמישהו ישלוט בי, ואני לא רוצה לשלוט באף אחד. אני לא אוהב ששולטים בי, שאומרים לי מה לעשות, ואני, מכיוון שאני לא אוהב שעושים לי את זה, אז אני גם לא רוצה לעשות זה לאף אחד. זאת ההבנה שלי.
תודה, תודה יונתן.
אוקיי.
תודה לכולם על המרחב.
אוקיי. אז אני מציע שנעצור פה.
יונתן, אתה זוכר שביקשתי ממך שיחה פרטית היום? אז אמרת שזה יהיה אחר.
אתה ואני נשאר פה עכשיו, כולם יצאו למדיטציה, ואתה ואני כבר ביקשתי מנויה שתפתח לנו חדר מיטינג רום. אז נויה, את יכולה להכניס... טוב, אז קודם כל, רק שנייה, אני אשחרר את כולם, יש לי פה לוח זמנים. כמה מילים על לוח הזמנים. קודם כל, אנחנו נצא עכשיו ל-20 דקות של מדיטציה בהליכה, שקטה, ואנחנו נחזור לפה, כל אחד בצורה עצמאית, ב-8:50 לישיבה מסכמת אחרונה. אז צאו לכם ל-20 דקות, ובסוף אני אגיד כמה מילים לגמרי,